and I welcome their hatred.
It's all working together to solve the problem of poverty.
Are you willing to fight for that person?
Okay, Boomer! הפוד מאמריקה.
עם אלי קוק ונדן פלדמן.
אוקיי, בומר, פרק 24, הנשיא דונלד טראמפ כבר לא מדבק, הזבוב שעל ראשו של מייק פנס כבר כנראה התעופף משם, וג'ו ביידן פותח פער ככל הנראה בלתי מחיק גם ברוב המדינות המתנדנדות, כשאנחנו שלושה שבועות לפני הבחירות. אהלן אלי.
בלתי מחיק, פעם ראשונה שאני רואה אותך הולך ככה ו... ושם את הכובע שלך במשחק ההימורים הזה. אני מסכים איתך אגב, זה בהחלט נראה בלתי מחיק.
דיברנו על זה גם בפרק הקודם, שאני חושב שלולא הטראומה של 2016, אף אחד לא היה בכלל מעז לבוא ולומר איך דונלד טראמפ ינצח. אני אמרתי ככל הנראה, שוב, אתה יודע, יש את הכוכבית הזאת. ואתה יודע, מה שנקרא, אני חי בתוך עמי, ואני קורא ושומע את הניתוחים ורואה את המפות, וזה פשוט, כך זה נראה. הגם שאני לא חושב שהסיפור של טראמפ נדבק בקורונה בהכרח הזיק לו, ולו...
אז פה אנחנו לא מסכימים.
אוקיי, לא, אחלה, נהדר. לדעתי פשוט, אם הבייס של טראמפ משוכנע כבר מטראמפ, ואתה יודע, כל התיבת תהודה שלו, כבר חצי שנה שהקורונה זה בין, אפשר להכחיש אותה ובין לזלזל בה, אז לראות את הנשיא בין ה-74 שלהם נדבק בקורונה, מאושפז, ואחרי שלושה ימים כבר יוצא אל הקהל שלו, ומציג כמובן מצג שהוא בריא מתמיד, אז אני לא חושב שזה יגרום לאנשים שחשבו להצביע לו, לא להצביע לו. זו דעתי.
לא, אני בהחלט מסכים איתך לגבי כל מה שאמרת על הבייס, אבל כמובן שהבייס כנראה לא יספיק. אני קודם כל רוצה אבל לדבר קצת על באמת, אתה יודע, יש באנגלית את המילה to get owned, שאני לא יודע איך הייתי מתרגם את זה, כאילו, זה לצאת לוזר, או אני לא יודע מה, אבל כאילו, אתה יודע, בפוליטיקה...
יש לי תרגום עברי מדהים, לצאת חומוס.
חשבתי להגיד לצאת סטייק, אבל כן, לצאת חומוס, בדיוק. אז אתה יודע, טראמפ, אתה יכול לצאת שקרן, ואתה יכול לצאת מניאק. ואגב, בדיוק השבוע לפני ארבע שנים, היה השבוע שיצא הקלטת שהוא אומר שהוא אוהב לתפוס נשים, אנחנו יודעים פה. אז אתה יכול להיות גם מיזוגן, ואתה יכול להיות אנס, ואתה יכול להיות חרה של בן אדם, ואתה יכול להיות נרסיסיסט, אבל אני לא חושב שאתה יכול לצאת לוזר. וטראמפ יצא פה פשוט, he got owned, מה שנקרא. אתה יודע, כל הזמן לצחוק על הקורונה, לזלזל במקורונה, לצחוק על ג'ו ביידן, על איך שהוא כל הזמן הולך עם המסכה, ואיזה חנון, ואיזה, תראו איך הוא בלחץ, הליברלים האלה, חושבים שהקורונה זה... ואז, עזוב נדבק, זה שהוא נדבק, זה באמת, הוא יכל לעשות לזה ספין. אני מסכים איתך אם הסיפור פה היה רק ההדבקה, יכל לעשות מזה ספין. אבל עצם העובדה, שהוא היה צריך ללכת לבית חולים, וגם ברור לנו שאם טראמפ הלך לבית חולים, אז קודם כל אנחנו יודעים עכשיו את הטיימליין, הוא כנראה היה לו כבר את הקורונה, והוא ידע שיש לו את הקורונה לפני הדבייט. כי גילינו אחרי זה, מוואלס הזה שעשה את הדבייט, שמשפחת טראמפ באופן מוזר הגיעו מאוד מאוחר, כדי בעצם לפספס את הבדיקות קורונה שעשו בתוך הדבייט עצמו. וואו. יום למחרת, כבר אנחנו יודעים שבערב שהוא התחיל לחוש לא בטוב, ואז היו צריכים לדווח. ולדעתי זה די ברור התמונה שמתבהרת. טראמפ ידע שיש לו קורונה, וכמובן, כמו כל דבר שטראמפ עושה, הוא החליט לא לספר לאף אחד, ואז באמת היה איזשהו מקרה, אנחנו גם יודעים שהחמצן ירד, שהוא היה כבר במצב היום ונורא, וכבר לא היה אפשר למנוע מצב שבו הוא חושף את הסיפור הזה, ואז גילו לנו בעצם שהוא לקורונה, ואז יום אחרי זה גם גילינו בעצם שהוא מפונה לבית חולים, וזה בעצם לדעתי החלק שפוגע כל כך בטראמפ, כי זה גם מראה איזושהי חולשה פיזית שלו, וצריך להבין, טראמפ מאוד מדגיש כל הזמן את הוויטליות שלו, האנרגיות החיוביות שלו, החוסן שלו מול ג'ו ביידן החלש, והנה אנחנו רואים אותו, ואגב גם לדעתי בסרטים, בסרטונים הקצרים שלנו זה לא עשה הרבה חסד, רואים אותו ככה בלי איפור ובלי הפרצוף הכתום, איפה הכתום? הוא היה נראה פתאום לבן כזה ומסכן וזקן, ובסופו של דבר השילוב של כל הדברים האלה, וכמובן גם העובדה שזה לחלוטין משתולל בכל בית הלבן, שזה לא רק טראמפ שנדבק, זה גם בערך כל מישהו נמצא באיזושהי רמה גבוהה יחסית של ניהול של הבית הלבן. אתה יודע, המסר של ביידן הוא ברור. איך בן אדם שאפילו לא יכול לנהל את הקורונה בתוך הבית הלבן, יכול לנהל את הקורונה בתוך ארצות הברית? וזה, ביידן לא צריך להגיד שום דבר חוץ מזה, זה מרגיש ככה, ואגב, אנחנו כבר יודעים, וזה עלול להשתנות, ואגב, פה לדעתי הסקרים כבר מגזימים, כלומר, אני רואה סקרים ולא מעט, של לא רק דו-ספרתיים, זה כבר הפך להרגל, אנחנו מדברים לפעמים על פערים של 14-15%, אני מבטיח לך, זה לא יהיה הפער ביום של הבחירות, כלומר, אבל אין ספק שהנקודה הרגעית הזאת פגעה בו מאוד, אגב, אני אגיד גם עוד משהו, בדיעבד, עכשיו שאני צופה בדיבייט, זה קצת יותר מסתדר לי, טראמפ, חולה בקורונה, אני חושב שהוא במצב נפשי קצת, זה אולי הוא כבר על סטרואידים שאנחנו יודעים שיכולים להפוך מישהו לקצת מני, ואני חושב שהוא גם דספרט, הוא ככה נואש וזה, וזה אולי גם יכול להסביר באמת את ההתנהלות ההזויה שלו בדיבייט הראשון.
ייתכן, אני אגב חושב ש... בכל יום שהיית עורך דיבייט כזה בארבע השנים האחרונות, לדעתי היית מקבל פחות או יותר את אותה תוצאה מטראמפ. זאת אומרת, אתה יודע, זאת אומרת, אני לא מזהה, יכול להיות בספקטרום של טראמפ עצמו, שהוא ממילא חריג בכל קנה מידה אנושי, יכול להיות שאתה יכול לזהות תזוזות מסוימות. אתה יודע, האם אתה ביום ממוצע קיצוני או ביום חריג קיצוני? זהו, אני אגיד עוד דבר לגבי באמת גם הבית הלבן, מאוד יכול להיות שהרבה אמריקאים, אפילו בלי קשר לדעה הפוליטית שלהם, אומרים לעצם, רגע, אוקיי, הרבה אנשים נדבקים בקורונה בבית הלבן, אבל אני לא רואה אף אחד שגוסס, עומד, כמה כבר מאושפזים, זאת אומרת, אולי באמת, אולי, אפילו אם הם יצביעו לביידן ולרגע הם לא חשבו להצביע לטראמפ, פשוט בפרשנות שלהם לגבי הנגיף, האם יכול להיות שהדבר הזה גורם ללא מעט אנשים באמריקה, לבוא ולומר, אוקיי, אולי טראמפ בקטע הזה, סך הכל הוא די צודק, הנגיף הזה הוא לא כזה סיפור. אף אחד בבית הלבן לא מגיע למצב רפואי נוראי והרבה נדבקים. זהו, זאת, אתה יודע, סתם השערה,
ו...
Having said that, סתם, העפתי היום מבט על, אתה יודע, טבלת הקורונה העולמית, המדינה היחידה שמתקרבת לארצות הברית במספר הנדבקים, לפחות, אתה יודע, הנדבקים הרשומים, היא הודו, ארצות הברית עם קרוב ל-8 מיליון, הודו כבר עברה את ה-7 מיליון, גם קצב הנדבקים די דומה, ומספר המתים, בארצות הברית, כפול. עכשיו, זה כפול מהודו. לא משוודיה. לא מקנדה. 219,000 מתים בארצות הברית, 108,000 בהודו. אז אתה יודע, זה פשוט מבחינתי באמת עוד אינדיקציה כשאומרים עד כמה אמריקה חולה בכל מיני, אתה יודע, מובנים יכולים לומר את זה. אבל הכישלון הבאמת קולוסלי של טראמפ בכל מה שנוגע לטיפול בהתפרצות הנגיף, הוא ברור לחלוטין, וכשם שברור לחלוטין עד כמה מערכת הבריאות האמריקאית זקוקה לתיקון דחוף, ואני אומר את זה כשבעשרה בנובמבר, שבוע אחרי הבחירות, יתקיים דיון בבית המשפט העליון שיכריע לגבי האפשרות לבטל לחלוטין את רפורמת אובמה-קר.
רק לגבי זה אני לא יודע, כי עכשיו אנחנו יודעים, בגלל שיש סנאטורים שנדבקו, ואגב, האירוניה נפלאה, זה כל כך נהדר, אני לא יכול אלא לצחוק, וכולם צחקו השבוע, היה את הבדיחה שזה שטראמפ נדבק בקורונה, היה הרגע שבו כל הליברלים התחילו להאמין באלוהים, וכל השמרנים התחילו להאמין במדע, אבל העובדה כנראה שטראמפ נדבק, וכולם, כל סטיבן מילרס, וכל קליאן קונוויז, וכל האנשים הכל כך מכוערים שנמצאים בבית הלבן, הם כולם נדבקו בעצם באירוע שבא לחגוג את המינוי העתידי של השופטת אימי ברט להחליף את רות' ביידר גינסבורג. אתה יודע, זה פואטיק ג'סטיס, זה קרמה, זה מדהים, ואני מאמין שהם יצליחו להספיק לעשות את זה לפני הבחירות, אגב, הם יכולים גם לעשות את זה אחרי הבחירות, אז זה לא כזה קריטי, אבל יש לא מעט, השלושה ארבעה סנאטורים שנדבקו באירוע הזה, אז אני לא יודע, הם סנאטורים שנמצאים על הוועדה שאמורה לאשר, בקיצור, זה לא יהיה כל כך פשוט, אז יכול להיות במובן הזה שיהיה עוד איזה כמה ימים, ימי חסד לאובמה-קר. רק לחזור לנקודה הראשונה שלי, קודם כל אני מסכים איתך הסיכוי כן להפוך את זה לספין חיובי לטראמפ, זה באמת, הוא מבריא, כולם מבריאים, ואז זה כאילו איכשהו כן מתחבר לנרטיב שלו, שאפשר לזלזל בזה, למרות שכאמור, כמו שאמרתי, העובדה שהוא היה צריך לפנות אותו לבית חולים, זה עדיין בעייתי. פה אבל אני חושב שגם עוד משהו שביידן יחזור עליו, זה שלא כל האמריקאים מקבלים את הטיפול הבריאותי, אגב, ה-socialized medicine, Walter Reed Hospital זה כמובן בית חולים של הצבא האמריקאי, הוא הגוף הכי סוציאליסטי במובן הזה בארצות הברית, אז טראמפ עם ה-socialized medicine שלו ניצל, לעומת, זה כמובן הספין שברני שם על הדברים האלה, אבל רוב האמריקאים לא יכולים לקבל את הטיפול הרפואי המדהים הזה, וחלקם היו עלולים למות מאותו הדבקה. אגב, לגבי מה שאמרת, הסיבה שכל כך ברור בסקרים שאנשים מאוד לא אהבו את כל התהליך של ההדבקה, זה שאנחנו רואים שאיפה שטראמפ הכי נפגע בימים האחרונים, זה עם האנשים מעל גיל 65, אנשים המבוגרים, אנשים שפוחדים להידבק מקורונה. ואנחנו יודעים שג'ו ביידן באופן טבעי היה לו חיבור טוב עם האנשים האלה, כי הוא גם איש מבוגר, הוא מהדור שלהם, אבל אנחנו רואים שהפערים שם הולכים וגדלים יותר ויותר ויותר, ואני באמת חושב שזה בעיה אדירה בשביל טראמפ. הוא חייב את המבוגרים האלה, לפחות באחוזים סבירים, לצאת איתם טקו, אחרת אני באמת לא יודע איך הוא מנסה אפילו. ואני רק אגיד עכשיו, בטוויטר הייתי רגע לפני, מישהו שאני מאוד סומך עליו, נראה לי קוראים לו דייוויד וסרמן, הוא אחד הפוסטרס המובילים, הוא אמר שהוא ראה סקרים שהולכים לצאת ב-24 שעות הקרובות, שהולכים לזעזע את הבית הלבן. אז כנראה שהמצב עוד יותר חמור ממה שאנחנו יודעים עליו עכשיו, והוא לא בן אדם שככה נוטה להגזים. אז, כן. אז נראה שטראמפ עוד לא יצא מהמשבר הזה, ונראה אם הוא יצליח בימים הקרובים.
כן. אגב, אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, מעניין לבדוק מה שיעור הנשים מעל גיל 65 שתומכות בטראמפ. ראיתי פשוט ב-CNN סקר שפשוט הראה שמי שבאופן ברור לחלוטין הולך להעניק כנראה את הנשיאות לביידן, אלה הנשים שתומכות בביידן בפער עצום. זה היה משהו כמו 60 ומשהו לעומת 30 ומשהו, כשבקרב הגברים יש בערך שוויון.
בסקר שאני, הסקר CNN, אני ראיתי אפילו טראמפ הוביל 47-45, זה פשוט מדהים, אתה צודק. בעצם, רק בגלל נשים, נראה שהפער הזה, ואני לא זוכר כזה שסע מגדרי בסקרים, אי פעם בהיסטוריה האמריקאית. באמת, אין לזה אח ורע בהיסטוריה.
ממש.
אני אפילו לא יכול לחשוב על מישהו שיתקרב לזה.
זה אגב, גורם לי זכר באנקדוטה הקטנה, צפיתי בהיילייטס של האימות בין קמאלה האריס ומייק פנס, ופתאום שאלתי את עצמי, זאת אומרת, אולי זה מקרי, אבל איך זה שאת האימות של הנשיאים, מי שהנחה אותו הוא גבר, ואת האימות של סגני הנשיא, מי שהנחה אותו הוא אישה? אתה יודע, יכול להיות באמת לכאורה מקרי לחלוטין, אבל בסוף, אם זה גורם לך לתהות, כנראה שיש פה משהו מעבר. זהו.
אני רק רוצה גם להזכיר לכולם, למי שלא זוכר, שב-2016 טראמפ ניצח בקרב נשים לבנות את הילרי, אישה. הוא ניצח אותה 47-45. אז אותו מספרים, אגב, כמו הגברים. אז זה באמת שינוי דרמטי מאוד בקרב נשים לבנות.
כן, צריך, אני לא יודע, לא ראיתי בסקר מה שם, אם עשו גם פילוח לפי...
לא, אני גם לא ראיתי, לא היה.
לבנים ואתה יודע, מוצאים אתנים אחרים, אבל שווה לבדוק. ויש לי איזו תחושה, אם כבר חזרנו ככה ל-2016, שמה שקרה להילרי בשבועות שלפני הבחירות, בערך כל תאונה אפשרית, קורא לטראמפ הפעם, בלי קשר בכלל לזהות היריב. ואני גם תוהה, האם בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו עומדים לצפות בתבוסה מהגדולות בהיסטוריה של ארצות הברית. אם אני לא טועה, הגדולה ביותר הייתה, הניצחון הגדול ביותר היה של רוזוולט ב-36.
כן, אתה יודע, יש, קשה ככה לבחור אחד, כי זה גם משתנה, אבל בוא נגיד שרייגן שלוקח 49 מתוך 50 מדינות ב-84, זה גם לא בדיוק...
נכון.
היו לנדסליידס בעבר, אבל אתה צודק אבל לגבי 36, כלומר, בהחלט זה גם מאוד מאוד חריג, ותשמע, אני מסכים איתך, ו... וכמה דברים, קודם כל, אני רוצה להגיד לגבי אנשים, אז אני חושב שזה מראה כמה שהבעיה של מיזוגניה היא בעיה גם של נשים אמריקאיות. כלומר, כאשר אישה עמדה מול טראמפ, אז נשים לבנות בחרו בטראמפ, אבל כאשר גבר לבן אחר עומד מול טראמפ, אז הם פחות נמשכים אליו. אז קודם כל, אני חושב שהרבה פעמים שאנחנו מדברים על שוביניזם, אנחנו מדברים על גברים, אבל יש גם המון, לצערי, שוביניזם בקרב כנראה נשים אמריקאיות, אז זה דבר אחד. ודבר שני, אני חושב שצריך להגיד, זה כמה שטראמפ חולם עדיין 2016. אז בדיוק השבוע בניו יורק טיימס היה כתבה, ובאמת, זה פתטי כבר, שטראמפ דוחף ודוחק בתובע הראשי להוציא, לשחרר עוד אימיילים של הילרי קלינטון. אתה מבין? הוא חוזר לאימיילים של הילרי קלינטון, זה מה שיש לו. כמובן שהוא גם רוצה... להגיש כתבי אישום נגד ברק אובמה וג'ו ביידן, על זה שהם המציאו את כל הסיפור עם רוסיה, וכל מיני דברים מופרכים אחרים, אבל באמת, זה שהוא רצה ללכת שוב על הקצה של האימיילים והילרי, זה מראה לי כמה שטראמפ לא הצליח בעצם לעשות שום אדפטציה פוליטית, ואתה יודע, זה איש שאמור להיות איש מחירות, ובאמת, בסופו של דבר זה די מדהים, כאילו כמה קל זה יכול להיות, כבתור נשיא, אתה יודע, להיות קצת יותר ממלכתי, להיות קצת יותר, אתה יודע, אבל בסופו של דבר, אני באמת חושב שהחולשה הכי גדולה של טראמפ, זה שהוא נרסיסיסט, סוציופט, פסיכופט, אני חושב שיש המון כאלה בפוליטיקה, המון. אבל הפסיכופטים החכמים יודעים לזייף אמפתיה. הם יודעים לזייף את זה, הרי זה, 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 זה לא צריך להיות כזה קשה. וטראמפ פשוט לא מסוגל לעשות את זה. ואני אומר לך, אז בסופו של דבר אני מרגיש שעל זה הוא ייפול, אין שום יכולת לשים מסכה. אני אפילו כמעט מעריך אותו על התכונה הזו.
אני חושב ככה, מה יגידו היסטוריונים בעתיד, כן? ויכול להיות שברטרוספקטיבה של בוא נגיד עוד 40 שנה, כמו שאנחנו מסתכלים היום על רייגן, אוקיי? יכול להיות שברטרוספקטיבה, היסטוריונים התייחסו לתקופה הזאת, לכמה שנים האלה בתור תאונה. זאת אומרת, תאונה זאת אומרת, כמו רכב שדוהר ומזגזג באוטוסטרדה ב-140 כמה, שאתה רק שואל מתי התאונה הזאת תקרה, אוקיי? בגלל כל המחלות של אמריקה שהלכו והחריפו עם השנים, אבל כשאתה מסתכל על הנשיאים, אתה יודע, אני לא חושב, קח את 100 שנים האחרונות, אפילו יותר, או אפילו מעבר, כן? אולי מאז אנדרו ג'קסון, אבל אני, בטח בדור שניים האחרונים, לא היה בכלל נשיא שהיה לא ממלכתי אתה יודע, אפילו לא התקרב לפרסונה של, של טראמפ, שהיא באמת חריגה בכל קנה מידה. בסופו של דבר, גם נשיאים שהיו טלוויזיונים, או קצת יותר, אתה יודע, שובבים, בוא נקרא לזה, כמו קלינטון, קצת פחות, בוא נקרא לזה, אינטלקטואלים, כמו ג'ורג' בוש הבן, זאת אומרת, כל הנשיאים היו ממלכתיים.
כן, לא, אין ספק שזה מאוד מאוד בולט לעין, וטוב, יש לו אתגר גדול. אגב, טראמפ גם בבעיות אחרות, כי אחד הדברים שדיברנו עליו זה שבזמנו, זה שאחת הדרכים שטראמפ ינסה ככה להסיט את הדיון מהקורונה, וברור שכל עוד הדיון הוא על קורונה, זה כנראה פוגע בטראמפ, זה בעניין הכלכלי. אבל פה גם טראמפ מראה סימנים מאוד מוזרים, לפני כמה ימים הוא מצייץ, שהוא דוחה את חבילת התמריצים הבאה של הקורונה, לאחרי הבחירות, והבורסה גם קרסה, ירדה מאוד אחרי זה, ואנשים קצת הופתעו מזה, כי הדבר שהכי מתבקש ממישהו כמו טראמפ, זה כלכלת בחירות, בדיוק שבוע לפני הבחירות, כמו שאני חשבתי שיקרה, יחלק כן. עוד סיבוב של צ'קים לכל הציבור האמריקאי, וכרגע נראה שזה לא הולך לקרות, והסיבה היא, באופן מאוד מעניין, הסנאט הרפובליקאי, הדמוקרטים היו חותמים על זה מחר כנראה, אבל הסנאט הרפובליקאי חושש בעצם, וזה באמת שאתה מבין שטראמפ מאבד מכוחו, הם, הרבה מהם נמצאים במרוצים צמודיים, הם חוששים בעצם שיבואו אחרי זה כל מיני tea partiers, שאתה יודע, הם מאוד נגד הגירעון ונגד ההוצאה הציבורית, ויעקפו אותם בימין ויגידו, הנה, אתם פיזרתם כסף וכולי, אתם השארתם את התמריצים האדירים האלה, ולכן נראה שגם פה, בעניין הזה של הכלכלת בחירות, טראמפ עומד להיכשל, מתחילים להיגמר לו הנושאים שהוא יוכל ככה לנסות בצורה כלשהי להסיט את הדיון מהקורונה.
כן, צפיתי, יש איזה 5 דקות של הדברים שהוא אמר אחרי שהוא שוחרר, ושם, קודם כל, באמת, זה, אתה לא מאמין למה שאתה שומע, אפילו בלי קשר, אתה יודע, להסתה נגד הדמוקרטים, ופשוט עצם זה שאתה שומע את נשיא ארצות הברית מדבר. זה בשבילי באמת, זה כל פעם מחדש, זה מין, אני לא מאמין שאני צופה בזה. אבל שם, אולי, אתה יודע, בצד נועש, הוא מחריף את המתקפה על סין, שהוא אומר, it's all China's fault, והם ישלמו על זה מחיר יקר, אתם תראו, וזה קצת, אתה יודע, מה שהוא עשה ב-2016 עם המאגרים, המקסיקנים, המוסלמים, הטריק הכי שחוק בספר המנהיג הפופוליסטי, למצוא אויב חיצוני ולמקד בו את האש.
אגב, הרבה פעמים זה עובד מצוין, אנחנו גם רואים את זה פה בישראל, אבל אין ספק שאני מסכים איתך שמשום מה זה לא תופס, הסינים אולי מרגישים לאמריקאים קצת רחוקים, או אין את האיום הזה, לא, אתה יודע, זה לא שהיה פיגוע או משהו כזה של סינים, קשה ככה, אוי לא, הם מציפים אותנו במוצרים זולים ואיכותיים. טוב, אולי לא איכותיים, אבל בכל זאת. אבל
צריך לבדוק אגב, האם נניח מספר ההזמנות באלי אקספרס, כן, מאז פרוץ הקורונה בתוך ארצות הברית, נפל?
לא יודע, כמה אמריקאים משתמשים באלי אקספרס, אתה יודע, זו שאלה מעניינת. אני חושב שהם עושים הכל דרך אמזון, שזה פשוט לאמזון יש את כל ה... אתה יודע, גם באמזון הכל מגיע מסין בעצם. אבל זו שאלה מעניינת. אגב, מה שכן, אני ראיתי זה לא כזה קשור לזה, אבל סקר מאוד מעניין של כמעט כל מדינה מערבית בעולם ב10 שנים האחרונות, ומה הדעה של הציבור על סין, ואתה רואה כאילו לא משנה אם זה איטליה, צפון קוריאה, סליחה, דרום קוריאה, גרמניה, צרפת, אנגליה, אתה רואה ממש ירידה חדה באחוז האנשים שתומכים בסין ורואים בסין איזשהו כוח חיובי בעולם. אז במובן הזה טראמפ צודק, כלומר, באמת יש הרבה חוסר שביעות רצון מסין, אבל כנראה שזה לא... אתה יודע, אם טראמפ לא היה מישהו, הייתי אומר לך אפילו שאולי יכול להיות פה איזה קצת חרחורי מלחמה בשבועות האחרונים, אולי ייצור איזשהו משבר דמיוני, לא יודע, בסאוף צ'יינה סי או משהו כזה, אבל עד עכשיו טראמפ אף פעם לא עשה את זה, אז קשה לי להאמין שהוא, שזה, קצת מפתיע שהוא לא עושה את זה, אבל זה לא ממש קרה, אז קשה לי להאמין שזה יקרה עכשיו, אבל באמת אתה צודק שסין זה אחד הדרכים הנואשות שבהם טראמפ מנסה ככה בכל דרך אפשרית לשנות את הנרטיב. אגב, גם לא דיברנו, עוד דבר שכמובן מאוד פגע בטראמפ, זה שכרגע לא נראה שהולך להיות עוד דיבייטים. הדיבייט השני בעצם החליטו, הקומישן שאחראי על הדיבייטים, שזה איזשהו גוף כזה לא ממשלתי, לא פוליטי לכאורה, שמחליט על החוקים וכמה זמן זה יהיה ומי ינחה את זה, הם בעצם החליטו שהדיבייט הבא יהיה בזום, וטראמפ מיד אמר שהוא לא מוכן להשתתף. אני תוהה אם יהיה עוד דיבייט, וכמובן בגלל שטראמפ כל כך בפיגור בסקרים, והוא חייב להוציא מביידן איזושהי פשלה נוראית, אז אתה יודע, אם אין עוד דיבייטים, אז אתה יודע, טראמפ, ביידן יוכל פשוט להסתובב לו בפנסילבניה כמו שהוא עושה בימים האחרונים. אגב, גם צריך להגיד, ואתה רואה את זה מול הילרי, ביידן הולך חזק על הנרטיב הפופוליסטי, כלומר, זה מדהים כמה שביידן הוא איש ניו-ליברלי בכל רמה חבריו, אבל פשוט המציא לעצמו פרסונה שהיא שקרית לחלוטין, ככזה איש של האיגודי עובדים, איש של העם, גדל בסקרנטון, פנסילבניה, ומדהים, ראיתי אותו אתמול יושב בפיטסבורג עם שרברבים, ואומר משפטים שאני אומר על זה שבזמן הקורונה גילינו שהבנקאים הם לא העובדים החיוניים, אבל אתם כן. אז חייב להגיד שגם הוא עושה את זה טוב, כאילו, ביידן פוליטיקאי טוב בדברים האלה, הוא יודע לזייף את ה... את הפוליטיקה המעמדית הזאת קצת, ועוד סיבה למה אני חושב שטראמפ בצרות.
אז אני רוצה להגיד כמה דברים על זה. קודם כל, אתה יודע, בכל זאת, 50 שנה של קריירה פוליטית בלי אף הישג משמעותי, ולא, חוץ מהמינוי שלו כסגן נשיא, ועכשיו בדרך לנשיאות, כנראה אתה צריך להיות פוליטיקאי לא רע, ו-who knows, אתה יודע, הייתי רוצה לומר שהתקווה, נניח, שלנו זה fake it until you make it. כרגע הוא, כן, כרגע הוא, כמו שאמרת, כן, עוטה על עצמו איזה מין באמת פרסונה של מנהיג עממי שמחובר לעם ולא ל-60 מיליארדרים שתמכו בו בקמפיין. אני רוצה להזכיר שאם אריק שרון, בתחילת שנות ה-2000, הצליח לשכנע את הציבור הישראלי, ואריק שרון לא היה ג'ו ביידן, אריק שרון היה באמת שרוף, מחוק, פרסונה נון גרטה, בקרב ציבורים מאוד גדולים, אם הוא הצליח לשכנע את הקמפיין, את הציבור הישראלי, להצביע לו, בזכות קמפיין שבו הוא נראה כמו סבא חביב, שמשחק עם הכבשים שלו בחוות השקמים, אז כנראה שגם ג'ו ביידן יכול לשבת עם שרברבים במקום עם בנקאים. זהו, ודבר נוסף שרציתי לומר לגבי האימות, זה שאני קראתי שכן אמור להיות אימות ב-22.
נכון, האמת היא, אתה צודק, יכול להיות שאימות, השלישי אולי לא יתפתל, אתה צודק, דיברתי...
כן, ודבר נוסף זה שרגע, אם הבית הלבן פרסם מכתב רשמי שמודיע שטראמפ לא מדבק, אז מה הבעיה לעשות אימות?
לא, אבל הוא לא הראה בדיקה שלילית. הוא לא הראה בדיקה שלילית. הוא לא הראה בדיקה שלילית. אני חושב שכולם מצפים פה לאיזושהי בדיקה שהחלמה, לפני ש... אתה יודע, אנחנו גם ראינו, אגב, מי שראה את הרופא של טראמפ שבוע שעבר, זה פשוט מדהים, מלא בדיחות, בכלל טוויטר לשבוע אחד היה פשוט מקום נפלא, עם בדיחות נהדרות, זה באמת היה רגע טוב לכל במיוחד השמאל שבטראומה מההפסד של ברני, וכל מה שקרה אחר מכן, אבל הרופא הזה שפשוט שיקר כמה פעמים, אתה יודע, אמר שהוא נדבק ביום הזה, ואז פתאום הבינו שזה, ואז הוא חזר בו, והוא לא היה מוכן להגיד ככה, והוא לא היה מוכן להגיד ככה, זה הזכיר מאוד לאנשים דמות מ-30 Rock, מהתוכנית 30 Rock, דוקטור... ספייסמן, כתבים, שתמיד היה כזה רופא, כאילו מופרך לחלוטין, אתה יודע, אז גם שם ראית כמה שפשוט הם מוכנים לשקר, אז אף אחד לא מאמין, אתה יודע, זה שהרופאים של טראמפ אומרים שהוא לא מדבק, אף אחד לא מאמין. אגב, מה שכן מעניין אבל, וזה כאילו מתחבר ל, אתה יודע, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל כמובן החשש הגדול ביותר של הציבור האמריקאי הרחב שהוא לא תומך בטראמפ, זה שביום הבחירות, לא רק שטראמפ לא יקבל את ההפסד אם הוא יפסיד, אבל הוא גם יכריז על ניצחון. אולי גם בגלל שיהיה מה שאני... There'll be a red mirage, ככה הם קוראים לזה עכשיו. אשליה אדומה, שבגלל שיש כל כך הרבה אנשים שהצביעו בדואר, ולוקח זמן לספור, במיוחד במדינות קריטיות כמו פנסילבניה, מישיגן וויסקונסין, ששם יש חוק שאומר שאתה לא יכול להתחיל לספור את הקולות בדואר עד אותו יום בחירות, אז ייתכן שיהיה איזשהו מספר ראשון, שכולם יגידו, תקשיבו, זה זמני, אבל יראו איזשהו הבולה של טראמפ, וטראמפ יכריז. אז אני חייב להגיד שעצם העובדה שטראמפ בסופו של דבר לא הצליח להסתיר את העובדה שהוא נדבק בקורונה, ולא יכל בסופו של דבר גם להסתיר את זה שהוא הלך לבית חולים, אותי זה מרגיע קצת שעוד לא הגענו לרמה של דיקטטור שכאילו בארצות הברית, כי כמובן אם זה היה, אתה יודע, רוסיה הסובייטית או איזה מקום אחר, אז אף אחד בחיים לא היה יודע את זה, וכולי. אז נראה שעדיין טראמפ, היכולת שלו באמת ככה, אתה יודע, לשלוט לחלוטין במערכת הפוליטית, אפילו בתוך הבית הלבן, שאגב יש שם יותר דליפות מהטיטניק, ותמיד היו כבר 4 שנים, אז אותי זה קצת מרגיע, he's a paper dictator, אתה יודע, הוא ינסה, אבל בסופו של דבר, אף אחד לא באמת יזרום איתו, ותוך יום-יומיים נקבל גם את התוצאות הסופיות. אגב, אני רק אגיד משפט אחרון, מה שאמרת על הלנדסלייד, החשיבות הגדולה של כן, אם ביידן מנצח בנוקאוט, זה כמובן שאפילו האשליה האדומה הזאת לא תראה, וזה, למשל, אם אנחנו רואים שטראמפ מפסיד בפלורידה, למשל, ואז זה גמור.
או בטקסס.
או בטקסס, נכון, או בטקסס.
כן. כן. אגב, להסתיר נשיא, פתחתי קודם פוקס ניוז, אוקיי?
אוי, מה אתה עושה, נדן? מה אתה עושה?
תפתח, אתה יודע, זה שעשוע ככה שאני... וגם...
מה, זה ערוץ חדשות אמריקאי היחידי בארץ, שזה גם מספר לך משהו מלא.
גם... לא, פתחתי את האתר של פוקס ניוז.
אה, אוקיי.
על האינטרנט. גם, אתה יודע, know your enemy. ואתה יודע, אני גולל, וגולל, וגולל, ואין שם שום ידיעה על דונלד טראמפ. אנחנו 3 שבועות לפני יום הבחירות, זה אתר הבית של הנשיא המכהן, שנמצא בפיגור עמוק בסקרים, ואין שום דבר. יש איזה, אתה יודע, ידיעה 2 ביקורתית כמובן על ביידן, יש איזה משהו על הילרי, אבל... אין ידיעה על דונלד טראמפ, אין תמונה שלו, בכלל, חוץ מאיזה פרסומת על ה... אני יודע מה, איזה תוכנית טלוויזיה של פוקס ניוז. ואז אמרתי, רגע, אולי פשוט היה איזה יום חלש, כן, על טראמפ ניוז בארצות הברית, בוא נפתח CNN, בוא נפתח ניו יורק טיימס, בוא נפתח וושינגטון פוסט. אני מניח שאתה מבין לאן אני חותר. הכותרות הראשיות של CNN, ניו יורק טיימס, הם לגבי טראמפ, ניו יורק טיימס גם מפרסם את החלק החדש, אני לא יודע כבר, זה חלק ג' ד'
אפילו עוד לא הספקתי לקרוא את זה, אתה מבין, כל כך הרבה טירוף על המיסים שלו, על משהו שהוא עשה ב-2016, כן.
כן, CNN עם איזה ניתוח. בקיצור, אני טועה, מה זה אומר, אוקיי, עד כמה קשה המצב שלך, אם אתר הבית שלך כנראה מעדיף להסתיר אותך לקראת הבחירות.
פשוט מטורף. באמת
מדהים.
אני טועה. לא, תשמע, מכל הדברים ששמעתי ומכל הסקרים שראיתי, הסיפור שמעשי סיפרתי עכשיו על איך שאתר של פוקס ניוז בלי אף משהו על טראמפ, זה אולי ההוכחה הברורה ביותר, שחוץ משום הקומץ של ישראלים, שבאמת אני לא מבין מאיפה הם מביאים את זה, אף אחד לא חושב שההדבקה את קורונה היה ספין חיובי לטראמפ, אין דרך להפוך את זה לספין חיובי, זה לא עובד לטובתו, באמת, זה פשוט נזק לדעתי, אבל חוץ מכמו שאתה אמרת, חוץ מהאופציה שבאמת עוד שבוע הוא מבריא ואז הוא מזלזל בזה, אני יכול עדיין, אבל כרגע, אף אחד לא רוצה כאילו לגעת בזה, אף אחד לא רוצה לדבר על זה, זה רק פוגע בו, הם רק רוצים שתשכח שהנשיא נדבק במחלה. הזכרת כמה פעמים את הדיבייט, אז האמת היא, אין לי מה להגיד על הדיבייט הזה, אני לא ראיתי אותו, ראיתי כמה דקות של הילייט, אבל רק לסכם ככה את הפרק הזה, ואני כמובן חייב תמיד שהצופים שלנו יצאו, השומעים שלנו יצאו מדוכתכים, כאילו, בעיניי זה מדהים, אתה יודע, היה לנו את ברני, והיה לנו את טראמפ, וזה נראה כאילו הפוליטיקה האמריקאית סוף סוף זזה מה, אתה יודע, ניו-ליברליזם, הזה שככה שני המפלגות חולות בה, ויהיה לנו או, אתה יודע, לא שאני אומר את זה בקטע חיובי, אבל או פופוליזם ימני-לאומי-פשיסטי, או סוציאליזם דמוקרטי, ככה שינוי עומק בחברה האמריקאית. ובמקום זה, אני רואה את קמלה האריס, שאני מזכיר לכולם שוול סטריט פתחו בקבוקי שמפניה ביום שנבחרה, ואני רואה את טום פנס, שהוא, אתה יודע, ג'ורג' בוש, הבן שתיים, וזה פשוט מדהים, כאילו, אתה יודע, זה כאילו שכל זה לא קרה, ואיכשהו ההון מצליח להביא לכך שנראה לפחות שהעתיד גם של המפלגה הדמוקרטית וגם של המפלגה הרפובליקאית זה מה שראינו בעשורים האחרונים.
כן, אז אני דווקא אולי ככה כדי לאזן את הדכתוך, אז אני אגיד קודם כל שצפיתי בהיילייטס של האימות של קמלה האריס ומייק פנס, ומיד אתה רואה את ההבדל העצום בין האימות של הנשיאים, זאת אומרת, של אולי הנשיא המכהן מול הנשיא הבא, ובין האימות של סגני הנשיא, שהוא פשוט היה הרבה יותר ענייני, מקצועי, מנומס, אתה יודע, הוויכוח לא היה אישי, היה על הסוגיות, ככה צריך לנהל את הפוליטיקה, אוקיי? ואני אוסיף לזה, אני אסיים, לפני שתציג את ה-Guest at Map שלך, אני אציג תחזית אופטימית ל-2021 בשלושה מהלכים.
אוקיי.
הראשון, ינואר, ביידן, ג'ו ביידן נכנס לבית הלבן, מושבע לנשיאות, השני זה שביבי יוצא לנבצרות, והשלישי של שנת 2021 תעמוד בסימן הפצת, במקום הפצת נגיף הקורונה, היא תעמוד בסימן הפצת החיסון לקורונה, ובתקווה, בוא נגיד, כשניפגש פה עוד שנה, פחות או יותר מהיום, המציאות של נגיף הפופוליזם ונגיף הקורונה תראה כבר הרבה הרבה יותר שפויה. זאת תחזית אופטימית.
השפיות של בנט, במקום.
טוב,
לא, באמת, זה, אתה יודע, אתה יודע, אני לא אכנס פה לפוליטיקה ישראלית, אבל בכל מה שקשור לענייני חברה וכלכלה, בנט מפחיד אותי הרבה יותר מביבי כרגע. ביבי לא... אתה יודע, מי שעלול להוריד את שכר המינימום, זה לא בנימין נתניהו.
תשמע, הדבר הכי טוב שאני יכול לחשוב לגבי זה, הוא באמת להקדיש פרק, השוואה בין הימין הדתי האמריקאי בראשות מייק פנס, ובין הימין הדתי הישראלי בראשות נפתלי בנט. לא, יש באמת הרבה קווי דמיון, ואני חושב שזה...
למרות שבנט הוא יותר... בנט, הסכנה של בנט, מה שמפחיד אותו, שבנט יכול גם לשים את הכובע של ההייטקיסט המודרני שחי ברעננה. פנס, כולם יודעים שהוא פשוט, אתה יודע, נוצרי אדוק שעושה כל מה שבעלי ההון הגדולים. תבין, יש, לבנט יש איזשהו כיוון אחר, שזה מה שמפחיד אותי. שזה גם מה שיכול למשוך עליו קהל שהוא לא רק דתי וכו'.
נכון.
לפנס אין את הכובע השני הזה. פנס לא בא מסיליקון ולי, והוא לא עשה אקזיט, והוא לא יכול, כאילו, סתם כאילו...
אוקיי, okay, אז כמו בכל השוואה, לצד קווי הדמיון, יש גם הבדלים. אפשר גם לומר, אתה יודע, מייק פנס לא חובש
כיפה. אני בהחלט...
אפשר, כן. אפשר גם לומר, מייק פנס לא חובש כיפה, או מקסימום חובש זבוב.
לא, דווקא... לא, גם אתה צודק ששניהם היום נתפסים כאופציה השפויה, ימין שפוי כזה, וזה מסוכן, כי כמובן ימין שפוי זה אוקסימורון, אין כדבר כזה, אז אתה צודק שכאילו במובן הזה זה מפחיד. טוב, אני חייב לזוז, אז לפני זה... כן,
אפשר בהחלט להקדיש פרק לזה.
בכלל, אמרתי לך כבר, אנחנו צריכים לעשות פרק, שאנחנו לוקחים כל דמות מהפוליטיקה הישראלית, ואנחנו מוצאים לו את המקביל.
כן, אוקיי, אז אפשר להתחיל בצמד הזה. אלי, רצית לסיים עם הצעה משעשעת למאזינים שלנו.
כן, מאזינים יקרים. יש אתר שקוראים לו 270 to win, אתם נכנסים לשם, ואתם יכולים בעצם ללחוץ על כל המדינות בארצות הברית, ולהחליט האם אתם חושבים שזה הולך להיות מדינה כחולה, או מדינה אדומה ביום הבחירות. ומה שאני מבקש, אנחנו גם נכתוב על זה בפייסבוק, תבחרו, תאמרו, תנחשו מה שאתם חושבים שהולך להיות, תעשו פרינט סקרין, תשלחו אליי, תשלחו לנדן לעמוד שלנו, אפשר גם בכל דרך אחרת להשיג אותנו, אני מניח, ואם יהיה מישהו שמנצח, מנחש בול, אז הוא יקבל פרס, ועל הפרס הזה נדבר בהמשך.
אוקיי. טוב, תודה שהזנתם, נתראה בפרק הבא. מי יודע, מה יקרה עד הפרק הבא? אני לא רוצה לאחל לאף אחד להידבק בקורונה, אבל ג'ו ביידן, ראה הוזהרת.
אוי אוי אוי, כן, לא, זה יהיה נורא. אגב, לא דיברנו על זה בכלל, שלדעתי כל התיאוריה של טראמפ להגיע לדיבייט חולה, היה בעצם ליצור את עצמו כנשק ביולוגי נגד ג'ו ביידן, לקוות שהוא ידבק, אבל זה כבר ליום אחר. אז להתראות לכולם, שבוע טוב.
שבוע לבריאות.